דיברנו על שני התדרים של הקליטה, קליטת המציאות. שני התדרים, כן, שקיימים בתוכנו לקליטת המציאות. התדר החושי, שמראה לנו מציאות אחת, עולם הפוך, או יותר נכון, מה שהעיניים רואות, והתדר הרוחני שמראה לנו עולם הפוך. כל משהו אמת במושגי התדר החושי, הוא שקר מוחלט בתפיסת התדר הרוחני. כן? בעוד שהתדר החושי נותן משקל גדול מאוד וחשיבות גדולה מאוד לדברים חיצוניים, התדר הרוחני לא מזלזל בדברים החיצוניים, אבל הוא רואה בהם סך הכל בבואה והשתקפות של מימד רוחני שהוא העיקר. במובן הזה דוגמה פשוטה. כן? וכן הלאה, כל עולם מושגים, כל עולם מושגים, כן? שבא מהתדר החושי, שנבחן אותו באמת המידה של התדר הרוחני, אנחנו נראה לפעמים ממש דבר והיפוכו. דבר והיפוכו. הזכרנו כבר לא פעם, לא זוכר באיזה הזדמנויות, אבל בוודאי שאמרתי זה, זה ביטוי שהוא חביב עליי. כל ספרות חז"ל היא כולה יונקת מהתדר הרוחני. דבר שאגב מקשה עלינו הרבה פעמים להבין את חז"ל. כן? פשוט מקשה עלינו להבין. כן? זה כמו שאנחנו נדבר עם אדם חרוץ, כן? זריז, חרוץ, סבלני, ואנחנו עצלנים ולא סבלנים. עולם המושגים של הזריז הוא עומד בהיפוך לעולם המושגים של העצל. מה שהזריז רואה כמעלה, העצל רואה כחסרון. מה שהעצל רואה כמעלה, הזריז רואה כחסרון. זה עולם מושגים הפוך. ספרות חז"ל, כולה, בלי יוצא מן הכלל, כן? היא כולה יונקת מעולם מושגים שמושתת על התדר רוחני. כלומר, זה עולם מושגים שיונק, קודם כל, מהבחנה ברורה. הבחנה ברורה, שנשמת האדם זה עיקר. עולם מושגים נשמתי, כמות לעומת איכות, כן? מושגים של טוב ורע, כל המושגים, כן? הם בעצם נעמדים, או הם נלמדים מנקודת מוצא נשמתית, כן? מציאות השם, השגחתו, מציאות הנשמה, כן? וכן הלאה. שם נבנים המושגים. ככל שאנחנו יותר פותחים את עצמנו לעולם המושגים של חז"ל, כך אנחנו יותר משתייכים לתדר הרוחני. אנחנו מפתחים אותו בתוכנו, ולאט לאט מתחיל להיות לנו מה שקרוי שכל של תורה. יש ביטוי שנקרא שכל של תורה. שכל של תורה זה לא אדם שמדקלם תורה, זה אדם שעולם המושגים שלו, הנפשי, הרוחני והמעשי, מתחיל להיות של תורה. זה נקרא שכל של תורה. התדר הרוחני מתפתח. כן? שלום, השעה שבע, כאן שידורי כל ישראל. מתחיל כל ישראל, מתחיל להתפתח. הכל כל ישראל ולא כל עשיו. כן? כל יעקב. כל יעקב וכל ישראל. כן? התדר שלו מתחיל להיות הרוחני. וזה משפיע על כל ראיית המציאות שלו. על כל ראיית המציאות. כן? הוא עשוי להיות משונה בעיני כמה בני אדם. ולא פעם גם אנחנו, כן, כמי שהחליט לבוא לפה ולקשור את גורלו באמת ללימוד תורה ולהתפתחות, אנחנו יודעים שאפילו המסקנות הרוחניות שאנחנו מקבלים על עצמנו בתיקון המעשים, תיקון המידות, שינוי הלך המחשבה, נחשב מאוד מוזר בעיני בני משפחתנו אפילו. אפילו בני המשפחה. זה יכול להיות בני אב, בני אם, זה יכול להיות בני אח ואחות. אנחנו מוזרים לפעמים, זאת אומרת, באמת מוזרים. וכל המוזרות היא רק בגלל העובדה שאנחנו משדרים, כן, בגלים מוזרים. בגלים ארוכים, לעומת השידור בגלים קצרים. נקרא לזה ככה. אז זה שני אופנים לראות את המציאות. כן? האופן האסבי בהתבוננות המציאות, איש צייד, איש שדה. כן? איש השדה זה האדם שמסתכל על העולם דרך מושגי השדה, דרך המושגים החיצוניים. כן? פושט לפיו לאמור, ראו שאני טהור, אבל גרה לא יגר, חסר לו הסימן הפנימי, התדר הרוחני חסר לו, יש לו את התדר החושי. הוא פושט לפיים, תראו שאני טהור, כאילו הוא מספיק שפרסותיו, כן, סדוקות כדי לחשב טהור. אבל חסר לו את הממד הפנימי של הטהרה. הוא מציג לנו טהרה למראה עיניים, ואנחנו כבר יודעים, כבר מאז שהיינו ילדים, שלא כל הנוצץ הוא זהב. אם אין לך את הסימן הפנימי, גרה לא יגר, כן? אם אין לך אפשרות לעלות מתוכך החוצה, כן? אתה לא שם, אתה לא במקום הנכון, אתה לא קולט את האמת. זה הדמות האסבית, לעומת הדמות היעקבית, שהיא כל כולה יונקת מתוך אוהלה של תורה. איש תם יושב אוהלים, ישיבה ממוקדת, עמוקה, כן? יונק מעומק המושגים של התורה, מעומק נשמתו. זה שני הדפוסים שיש במציאות. לפעמים יש בחינה שיתערבו בגויים וילמדו מסיים, שכל אחד מאיתנו יכול לפעמים ליפול, כן? באופני התנהגות איסאוויים, כל עוד הוא מנסה להדיר את חשיבותו של התדר החושי. צריך להיזהר בזה מאוד, כן? בכל סוגיה וסוגיה. סוגיות של ממון, סוגיות, כל מיני, סוגיה של בחירת בת זוג, יש בזה הרבה טעויות, אני אומר לכם. כן? מתוך ניסיון כבר של 12 שנה שאני עוסק בזה. בעניין של, של זוגיות, אנחנו רואים מי שבוי בתדר החושי, מי שבוי בתדר הרוחני, או יותר נכון, ביחס הנכון בין החושי לרוחני. לא אומר צריך להיות רק רוחני, רק חושי. צריך יחס נכון. כשמגיעים לעניין שידוחים, אנחנו יכולים לראות, כן? לפי ה, הייתי אומר, לפי התפריט, נקרא לזה כך, כן? שאנשים באמת משקפים את הרצונות או את הציפייה שלהם במציאת בת זוג, אנחנו יכולים לראות איפה כל אדם נמצא. פחות או יותר. האם יותר איסאווי, עשוי, או שהוא איש צייט, איש שדה, או שהוא יושב תם, איש תם יושב עולים. מושגים בבחירת בת זוג, מושגים נכונים, כן? וכו'. לא אני אגז כרגע לדברים, אבל אפשר לראות את זה בכל תחום חיים. איפה אדם מצוי? אפשר לראות את זה. אפשר לראות את זה אפילו באופן הקימה שלו בבוקר. הוא לא צריך לקפוץ מהמיטה כמו משוגע. אבל באופן הקימה מבוקר, גם זה אורך לו 5 דקות, אנחנו יכולים לראות איפה הוא מצוי, מאיפה הוא יונק. אם יונק מושגים את הדר רוחני, כן, של חריצות, השכמה, כן, אין חולה, או שהוא מהתדר החושי של עוד דקה, עוד דקה, להתקרבל, חולה, אפשר לראות את זה. עכשיו אני לא אומר, לא תמיד, אם אדם לא מרגיש טוב, אם אדם לא מורגל, אדם. אבל אפשר לראות, כן, באופן שבו הוא עורך את סדרי ההשכמה שלו, כן, איפה מסעת נפשו נמצאת. אפשר לראות את זה. אגב, יכול להיות שהוא גם נשאר לישון עד 12 בבוקר. אין שום בעיה. אבל איך אומר רבי נחמן? לפחות שהוא ימחה. יסוד המחאה. לפחות, אני באמת ישן עד 12, אבל אני לא רוצה במצב הזה. אני לא רוצה במצב הזה. זה גם בסדר. זה סימן שהוא יונק מהתדר רוחני. רק התדר רוחני הוא רצוץ, הוא עדיין לא מצליח לגלות את עצמו. אבל הוא יודע את מקומו. הוא יודע את מקומו, הוא יודע שהוא קיים בתוכו, הוא רוצה אותו, רק רגע הוא חלש. בסדר. אין שום בעיה. עד כדי כך אני אומר. לא שעכשיו אנחנו באים עכשיו, חס ושלום, כן, אנשים פה שומעים את הדברים, אומרים, רגע, איפה אני בכלל נמצא? איפה אני על הפנים? לא. אבל אתה רוצה, זה דבר גדול. יש לך כבר חיבור, כן? כבר חיבור, המקלט שלך כבר קשור לתדר רוחני. דבר גדול מאוד, סוד המחאה. כן, זה מבוסס דברי המשנה. אדם שליסטים גנבו את שדהו, והוא עומד במיצר של השדה, הם חזקים ממנו. הם נכנסו לתוך השדה שלו, הם קוצרים לו את התבועה, הם מעמיסים אותה למסעית, עושים לו ככה, ביי. מספיק שהוא עומד בצד השדה ואומר, השדה שלי, השדה שלי, הם לא קנו את זה. לא קנו. כן? מתי? מתי גזלן קונה בגניבה? כאשר אין מחאה מצד בעל הבית. אבל כל עוד הוא מוחה, כן? ואומר, זאת שדי, הוא לא קנה, נגמר הסיפור. הוא לא בעלים. למרות שעל פניו נראה, מהצד התדר החושי, נראה כאילו הליסטים הוא בא לבית. אין פה צפה, הוא מצפצף. כן? הוא קוצר את הקמה בשנה ראשונה, הוא קוצר בשנה שנייה, הוא קוצר בשנה שלישית. אם עמד ומחה, אם לא עמד ומחה, אחרי 3 שנים מחזורי קצירה, השדה שלו. בסדר, זה ביורים החלטיים, זה נשמע קצת מוזר, כן? אבל בסדר, לברר על זה. לא משנה. אבל אם בכל שלב של קצירת קמה, הוא עמד ואמר, זה שלי, זה שלי, הוא לא קנה לעולם, אפילו קצר מנה 1,000 פעמים. לא קנה. למה? יסוד המחאה. הוא עדיין שייך לשדה, אפילו שבפועל הוא לא יכול, אבל הוא שייך. הוא כבר משדר בתדר של בעלות, בתדר רוחני, כן? נקרא לזה כך בעניין שלנו, כן? לא משנה גם אם אתה נופל. לא משנה גם אם אתה נופל. אני לא, אנחנו לא מעודדים נפילות, כן? אבל כל עוד אתה שייך לזה, כן? מחובר לחיים יש תקווה, זה ביטוי, כן? יש ביטוי גם בחרף מה המקור שלו. כל המחובר לחיים יש תקווה. אתה מחובר לחיים ברמה מסוימת, אפילו ברמת המחאה הבסיסית, יש תקווה. כן, רק אני רוצה להדגיש לומר, כל פעם שאנחנו נקרא בדברי חז"ל ונרגיש תחושה של אי-נוחות, כן? כאשר אנחנו נכנסים למילון המושגים שלהם, שנדע. אי-נוחות הזה נובעת רק מן העובדה, בעיקר מן העובדה, סליחה. איש להגיד רק, המוחלטות זה לא בשבילנו. אבל די שמו, כן, תהילתו. רק הוא יכול להגיד ודאי. אבל נובע בהרבה אחוזים. נובע מזה שהשפות הן שונות. כן? זה ניב. לפעמים זה ניב שונה משלנו, כן? לפעמים זה שפה אחרת משלנו. עברית וסינית, עם כל הכבוד. כן? אז אם אני בא לסין, שומע סינית, מה זה? אבל אם אני עכשיו שומע ארמית, אז ניב, העברית היא ניב של ארמית. אז אני יותר, אפילו ערבית. זה דומה לעברית. זה אמנם שפה מדוברת אחרת, אבל יש הרבה מקבילות. זאת אומרת, איך אני מרגיש ביחס לדבר חזל? כמו שדובר עברית מרגיש כלפי סינית, או כמו שדובר עברית מרגיש כלפי ארמית. צריך לראות איך אני מרגיש. אם אני מרגיש ניגוד עמוק וחריף, כן, לעולם המושגים הנפשי שלי, לעולם המושגים הרוחני שלי, זה סימן שיש על מה להתפלל. צריך להתפלל על זה, כן? לא להרגיש תחייה לדברי חזל. צריך זהירות בדבר הזה, כן? זה סימן לא טוב. זה לא טוב, כן? זה לא סימן טוב. אנחנו צריכים לכל הפחות להרגיש את ההשלמה עם דברי חזל, לפחות ברמה האמונית. גם אני לא מבין מה שהם אומרים, אבל צריך להתבשם מעצם, כן? הנשמה שלנו מתבשמת מעצם השפה של חזל. הנשמה שלנו יודע טוב טוב את שפת חזל. אנחנו צריכים לתת לנשמה להתרפק על זה, כן? לא לבוא, כן? יש אנשים שבאים לגמרא, הם יותר מדי מתרשמים מהעובדה שהם לא יודעים ארמית. מה כתוב? קודם כל, תשמח שאתה פותח את הגמרא, אתה פתח את הגמרא, עכשיו תשמח. ברוך השם, איזה ספר עתיק, איזה יופי, איזה חל החוכמה. אתה לא מבין כלום עדיין, אבל הנשמה כבר יודעת. הנשמה כבר פסקה את פסוקה. יש לנו פה עסק עם החל החוכמה הישראלי. הנשמה, זה לא עזר לשפה הזו. עכשיו, אני עכשיו בא, מתחיל להתרגל לשפה המעשית. הרמי, בסדר, אני אומר, שום בעיה. אבל לא לפתח התנגדות, לא להגיד שמועה זו נאה ושמועה זו אינה נאה, כי הדבר הזה מעמיק את הקונפליקט הפנימי, כן? בין התדר הרוחני לתדר החושי, ויכול לגרום לנו בסופו של דבר גם תחושה של תחייה כלפי לימוד תורה. חלקים מסוימים מלימוד התורה, כן? יכול אדם שבא ללמוד הלכה, כן? אתה קורא פסקי הלכה מפורטים, בהלכות שבת, אתה שומע דברים, אתה קורא כל מיני פרטים, אתה... לפעמים יש איזו הרגשה של התכווצות פנימית, כן? כל הפרטים, פרטי הפרטים, כן, יכול להיות שאין בו סכנה, יש בו סכנה, לגוי מותר, מותר לומר לגוי, ברמז, ולא וזה, כל מיני פרטים, אין סוף פרטים, אתה אומר, אתה מרגיש שזה התכווצות. עכשיו, ההלכה, זה תדר רוחני, כך אור השבת יורד לעולם, זה תדר רוחני. עכשיו, זה מוזר לך, זה לא מתאים לקווי המתאר שלך של יום מנוחה. יום המתאר שלך יום מנוחה זה גרעינים, ועיתון, ולא יודע מה עוד. וקשקשת. פתאום, כן, בא אור השבת ומוליד את כל ההלכות האלו. אתה פתאום פוגש את זה. זה לא מתאים לשפת המנוחה שלי. שפת המנוחה שלי, כן, מקסימום, ינוח שורך, חמורך. אבל הם ראינו שחמור צריך לקרוא דברי תורה בשבת, איפה צריך לדש חידוש בתורה בשבת. לא שמענו, ליבוש חולצה לבנה בשבת. לא שמענו, להיזהר בשמירת שבת, בדקדוקים, בלמדת מלאכות. לא שמענו. כן? אז זה מתנגש, התקשות חזיתית לשפה הלכתית. לשפה הלכתית. השפה הרוחנית, הרבה מושגים, כן? של שמירת שבת ושפה הרוחנית והשפה הנפשית. אנחנו צריכים לשים לב היטב מהי רמת ההתנגדות, באיזה תחומים היא קיימת, ומהי רמת ההתנגדות, כן? לתדר הרוחני שמשודר לנו תדיר על ידי חז"ל. תורה שבכתב, תורה שבעל פה. יש שאלות? שרוצה לשאול משהו, להעיר משהו, לחלוק על משהו? להעיר. כן. ראשית, סליחה.
בבקשה. חוץ מתפילה, האם יש עוד דרכים
להגיע לזה? ודאי. כן, ודאי. התפילה זה, כן. קודם כל אי אפשר לעשות שום דבר בתפילה. כן? שום דבר בתפילה. כי לאמיתו של דבר, להגיע לתדר הרוחני, זה דבר שהוא בלתי אפשרי לאדם באשר הוא אדם. זה אפשרי רק לאדם שמכיר את אלוקיו, שפונה לאלוקיו. כן? כמי גוי גדול. אשר לא אלוקים קרובים, כי השם אלוקינו בכל קוראינו אליו. כן? בלי לפנות לקדוש ברוך הוא, אי אפשר לעשות שום דבר. וגם הדברים שאתה עושה, אם נדמה לך שאתה עושה אותם בלי עזרתו, בלי עזרתו, יתברך, אנחנו פשוט טועים. אבל יש דברים שוודאי וודאי אי אפשר להשיג אותם בלי תפילה. כן? אז אני עכשיו שותה כאילו בלי עזרתו של השם יתברך. כאילו, זה פעולה ספונטנית, טבעית, מבוססת על רצון טבעי, כן? אני יכול להניע את היד, יש לי כוחות בגוף, יש לי חוקי הגוף מסייעים לי להיות לגמרי בתוך בועה של טבע, כן? כאילו בתוך בועה של טבע, שלא צריך את המחולל הגדול, הוא כבר נשף את ה... איך אומר, מהקנה, הבלון, סבון, כן? הוא עשה ככה, זה כבר נמצא באוויר, נגמר הסיפור, אין שום קשר בין המחולל לבין הבריאה. פה עוד יש מקום לתאות. אגב, זה גם זה תדר חושי. התדר החושי הוא זה שמטא אותנו לחשוב שהקדוש ברוך הוא נשף את העולם, זה תדר חושי. זה בדיוק הנקודה. כן? כי אין השם מקרבנו. זה בדיוק הבעיה. אבל יש דברים ששם אי אפשר להשיג בשום פנים האופן, אם אדם לא פונה לקדוש ברוך הוא. וזה, הדברים האלה הם שייכים בעיקר למעבר מתדר חושי לרוחני. כדי לזכות למבט המיוחד הזה של אמונה על המציאות, אנחנו חייבים עזרה אלוקית, אנחנו צריכים להתפלל, יש מי שלא מתפלל, עכשיו זה לא תפילה כמותית, זה תפילה איכותית. אדם צריך להרגיש את המצוקה ואת הקושי העמוק שלו לעבור מתדר החוש לתדר הרוח. אנחנו צריכים להבין, לעבור לתדר הרוח זה לא מספיק ללמוד תורה, זה לא מספיק עכשיו ללמוד מה שאנחנו לומדים פה, זה להפוך את זה לדבר חי, זה להבין שמה שאנחנו לומדים פה זה מציאות, זה מציאות ממשית, כן? זה מציאות ממשית, מחייבת, כן? לא פחות מהשולחן שאני רואה אותו עכשיו, לא פחות מהפרצוף של... את הפרצופים שאני רואה פה לפני. כן? זה נקרא תדר רוחני. כן? ועל זה צריך תפילה. זה צריך תפילה, לפקוח את העיניים. כן? הער עינינו בתורתך, זה צריך תפילה. תחליבי בתורתך, כן, חולה, אחרי מצוותך תרדוף נפשי. צריך את זה תפילה, זה בדיוק התפילה שאני עושה את זה. בסוף השמונה עשרה. כי זה לא מעלה מתאימה לאדם. מצד היותו אדם בעל גוף. בעל גוף, בעל טבע, זה לא מתאים לו, זה לא שייך לאוכלים. אנחנו מצד, מהצד האנושי שבאנו, אנחנו לא שייכים למעלות כאלה בכלל. כן? לא שייכים לנו. זה שייך יותר לנשמה שלנו. וגילוי נשמה, זה דבר שצריך הרבה הרבה תפילה. הרבה תפילה. כן? אולם לעתים קשה מאוד להפנים, כך נאמר פה, אולם לעתים קשה, בפסקה השנייה, אתם רואים? אולם, יש לכם דדף. אולם לעתים, יש לכם? זה פרק 8. אולם לעתים קשה מאוד להפנים את האמת הזו ולהשתמש בה הלכה למעשה, אתם רואים? הלכה למעשה. במהלך החיים. כן? שגם אם התפיסה הזו התחילה להתחולל במעמקי הנשמה, עכשיו להוריד אותה למטה, כן? מה שנקרא, הרבה מקטרגים מכאן ועד גיחון. הרבה מקטרגים מכאן ועד שתפיסת העולם הרוחנית, כן? התדר הרוחני הוא מגיח אל העולם. הרבה מקטרגים מכאן ועד גיחון. כן? מכיוון שקיימים במוחנו שני תדרים, התדר שונים, התדר החושי והתדר רוחני. כן? האמיתות שמשדר לנו תדר אחד, דברים שאמרנו כבר, הינם שקרים גמורים. הרבה פעמים. כן? במושגים של התדר האחר. כל אחד טוען כולה שלי. כן? לדוגמה, במושגים של התדר החושי, השם יתברך חלילה אינו מצוי בקרבנו. תראה לי אותו. תן לי להריח אותו. תן לי למשש אותו. אי אפשר למשש, מה לעשות? לא, אפשר למשש. בוא תמשש את גאולת ישראל, התחלת את הגאולה. תמשש, בבקשה. אתה רואה אותו בפנים? לא, אני לא רואה, יש פה סיבוכים. יש פה בעיות, יש פה מלחמות. אני לא רואה אותו. אני מצפה שהטוב יופיע בצורה שלמה, כן? משהו כזה, כן? אני לא רואה. אבל אתה רוצה לראות באוזניים ולשמוע בעיניים. איך אתה יכול לשמוע? בתדר החושי, ריבונו של עולם לא מצוי כאן. אפשר להוכיח בקלי קלות. כן? איך כל העולם הזה מתנהל על פי מקריות ושרירות ליבם של בני אדם. בקלות. איך אמר הרב קוק לרב חרלאפ? שאל אותו הרב חרלאפ, איך יכול להיות הרב? שאחרי מתן תורה עושים את העגל. אמר לו הרב קוק, ארבע משפטים, ארבע תיבות. וזה מסוד הבחירה החופשית. ארבע תיבות זה הכל. ולא הוסיף, אמר ולא הוסיף. התדר החושי הוא כולו יושב על הבחירה החופשית, אפשרות הבחירה ברע. אפשרות הבחירה במקריות, בחוסר השגחה. אז איזה יושב? ראה נתת לפניך את הטוב, קרי תדר רוחני, ואת הרע, קרי תדר חושי. או כלשונו של, לא זוכר? הרבה מנהלים, מורה נמוכים. כן? שמסתכלים בחוש על המציאות, אין כללים בחוש ואין פרטים בשכל. התדר הרוחני מראה לנו את המציאות? צורה אורגנית. אין פרט שבולט יותר מדי, שחומק מהחשבון הכללי. אין דבר כזה. התדר הרוחני מציג את המציאות בצורה הרמונית, מחוברת ומקושרת. התדר החושי מציג לנו פרטים, 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 פרטים. אין כללים בחוש ואין פרטים בשכל. אין פרטים. לפי התדר החושי? חבר'ה, ריבונו של עולם לא מצוי. פשוט לא מצוי. רק מה קורה אצלנו, ברוך השם? כן, שכל אחד נדרש לשאלה, אם הקדוש ברוך הוא מצוי או לא, למה אנחנו יושבים פה בעצם ולומדים תורה? למה? למה אנחנו לומדים? כי יש לנו תערובות, יש לנו, בכל אחד מאיתנו, יש תערובות של התדר החושי והתדר רוחני. עכשיו, אם תשימו לב למאבק הפנימי ביניהם, והתרוצצו הבנים בקרבה, עשיו ויעקב מתרוצצים בפנים, התדר החושי והתדר הרוחני מתרוצצים בפנים, אם תשימו לב, בהתרוצצות הפנימית הזו, לפעמים ידו של התדר הרוחני על העליונה, וזה מה שנותן לנו, מעניק לנו את הראייה, יש תכלית, ברוך השם, המציאות טובה, היא צועדת לטוב, זה מציג לנו את המציאות בצורה פחות אנדרלמוסיה, יותר סדר, יותר תקווה, כן? ויש רגעים, אין מה לעשות, צריך להודות בכך, אנחנו בני אדם, שהתדר החושי משתלט, ואנחנו חשים אז נטושים, ולא בדיוק יודעים לאן אנחנו צועדים בכלל, ולא יודעים בכלל כל הסגה הזו של החיים, ואני זורמת, מאיפה היא באה ואני הולכת, מה בדיוק עשינו בחיים עד עכשיו, מה קורה כאן, מי נגד מי, מה קורה כאן, יש מנהיג לבירה, יש מצבים כאלה, לפעמים זה ברמת הרגשה, לפעמים זה ברמת הרגשה, לא מרגישים קצת נטושים, קצת עבודים, בתוך כל הפרטים האלו, בתוך משחק הכוחות האדיר הזה של המציאות, אומות מתגוששות ומתגרות זו וזו, מה קורה כאן? האם אלוקים עזב את הארץ? אנחנו לא אומרים את זה. ולא קילל איוב את השם בפיו. אבל אמרו חז"ל, מלמד שבליבו קילל. הקללה שבלב זה דבר שגרתי. דבר שגרתי. אז אנחנו מספיק הגונים ומספיק מוסריים לא להגיד את זה בפה. אז זה לכל. מספיק הגונים, ברור ש... אבל יש מצבים שהתדר החושי מתגבר ובתוכנו יש קללה. יש איזה מין אמירה כזו מוצפנת, נקרא לזה ככה, מוצפנת. היא מוצפנת. שהיא גורסת, בוא נע, מה הקטע פה? מה קורה פה? יש דבר כזה? מישהו יכול להכחיש את זה? אין טעם להכחיש את זה. כן, הרי שאנחנו מכחישים את הדבר הזה, אנחנו כבר לא יכולים לתקן. כן, אבל בסדר. זה בסדר גמור, זה בגבול הסביר, זה דברים שקורים, אין שום בעיה. הקונפליקט הפנימי בין שני התדרים, כן, הוא יוצר בתוכנו חווייתיות מורכבת ומגוונת מאוד. במילים אחרות, הייתי אומר, כל מה שאדם חש מבוקר ועד ערב, זה הכל שינויי איזונים, כן, ערכים, כן, כל מיני שינויים ביחס בין התדר החושי לתדר הרוחני. על פי זה זה נקבע. כל השינויים שיש בין שני התדרים האלו, הם אחראים על הרגשות שלנו. על המעשים שלנו, על המחשבות שלנו, על המידות שלנו. ממש, הכל מתנהל במשקולת הזו. ואנחנו בתווך. ולא צריך להתבייש בזה, ולא צריך להרגיש שזה לא מי יודע. בסדר גמור, זה המאבק, זה עולם התיקון. והתרוצצו הבנים בקרבה, ומה לנו יותר מרבקה עמנו. והתרוצצו הבנים בקרבה, ותומר, ותומר, למה זה אנוכי? כואב לה, כן, קשה לה. מה אני מתפללת על הריון, כך אומר רשי? מה זה למה זה אנוכי? מה זה אנוכי מתפללת על הריון, אם זה צער הלידה? צער הלידה הוא נוצר כתוצאה מההתנגשות הבלתי פוסקת בין התדר הרוחני לתדר החושי. וזה בסדר. אבל הפסוק גם, או חז"ל בעקבות הפסוק, מלמדים אותנו מה עלינו לעשות. אתה רוצה לחזק את התדר החושי? תעבור על פתחי בתי מדרשות. שכל פעם שהייתה עוברת על פתחי בתי מדרשות, יעקב מפרקס לצאת. כל פעם שעוברת על פתחי עבודה זרה. עבודה זרה זה תפיסות העולם הפירודיות, שמעמיקות את התפיסה החושית, הפירודית. אם אתה עובר על פתחי עבודה זרה, אל תתפלא שאחרי זה אתה מפורק. אל תתפלא שאחרי זה אתה רואה את העולם בצורה חסרת היגיון וסדר. אל תתפלא. כל פעם שעוברת על ביתי, דרשות, מפרקס לצאת. התדר הרוחני מפרקס לצאת. יש לו מזון. יש לו מזון. תקראו פסקה של הרב קוק, תראו איפה הראש נמצא. בעולם אחר לגמרי. פלאים. תקראו דרך השם, תראו איפה אנחנו נמצאים בכלל. דרך השם, אתה קורא בדרך השם ברמחל. קורא. האדם, כן, הסדר שהוא עושה, מסתכל, אתה, אחרי שאתה קורא פסקה בעומק, אתה מסתכל לעולם, בוא הנה, אני מתחיל להבין מה קורה. בסדר, יש אין ספור מדרגות בהבנה, כן? איפה אנחנו ואיפה רם חל? אבל לפחות אתה, הוא לוקח אותך לאיזה מקום גבוה, ומראה לך את העיר, פתאום אתה רואה שהעיר הזו היא בנויה בסדר ושיטה. כשאתה הולך בתוך הסמטאות, נראה לך בלגן אחד גדול. רחוב אחד נמתח לשם, אבל אתה עולה, פתאום אתה רואה פה שיטה. אתה רואה כיכר גדולה, אתה רואה מהכיכר יוצאים דרכים, בוא נזה, ממש מעשה אומנות. אתה עולה, אתה רואה ניו יורק, כן, יודע, אתה רואה איזה, כן, ממעוף הציפור, אתה רואה רחובות אורך, רחובות רוחב. בוא נזה, יש פה שיטה, יש פה מחשבה. ולפלאים. אבל אתה חייב להתרומם משם. כשאתה קורא, ספרים בסגנון זה, אגב, זה מאוד חשוב לדעת, יש ספרים שמטפחים את הצדר הרוחני, ויש ספרים שמטפחים פחות, בוא נגיד את זה ככה. יש ספרים שמטפחים פחות את התדר הרוחני, את התפיסה ההוליסטית, את התפיסה האורגנית. זה ספרים שהם מדגישים פרטים מסוימים יותר מדי, יש להדגיש את השכל יותר מדי, להדגיש את הרגש יותר מדי. זה כבר מוליד בנו תפיסה פירודית חושית. כי באמת צריך לראות את הכל במכלול אחד. ויש ספרים, כן, שהם, כל האמירה שלהם, כל אמירה, כל תיבה, ספוגה בתדר הרוחני. ויש לא מעט ספרים כאלה, אגב. כיוון שאנחנו נמצאים פה, במקום הזה, באכסניה הזו, אז מה יותר פשוט, מתבקש מאליו, מאשר להזכיר את ספרות הרב קוק. בסדר, כן? וכדאי לחוות את זה. כדאי לחוות את זה. גם בקריאה. אני זוכר שקראתי פעם ראשונה את אורות הקודש, כן? אז לא הבנתי כלום, והבנתי הכל. זו הייתה התגובה. כך שתגובה כזו דומה לזה, שמעתי גם מדוד בן יוסף, שהוא אמר גם, כן? הוא סיפר, הוא תיאר את החוויה שלו, פעם ראשונה שהוא קרא את אורות הקודש. אז הוא אמר, יצא ספר חדש לו, עכשיו אני חיים לא טועה. אם לא טועה. כן? מישהו יודע על ספר חדש שיצר שם? של דוד בן יוסף? לא שמעתם. בכל אופן, שהוא קרא פעם ראשונה את אורות הקודש, הוא אמר את אותו דבר. אני לא מבין כלום, ואני מבין את הכל. לא מבין כלום. אני מבין את הכל, אני רואה שיש פה גודל, אני רואה שיש כאן ראייה כללית מאוד, אני לא מבין כלום ברמה של ההכרה הפשוטה. לא מבין, לא מכיר את המילים, לא, בסדר. אבל כבר טעמתי את המבט של מעוף הציפור. מכאן, אידך זיל גמור. לא הולך לך לגמור ואין את הבן חורין להיבטל. בכל אופן, נחזור לענייננו ונאמר כך. התדר החושי, כן, בשעה שהוא שולט עלינו, עולם חשך בעדו של אדם. זה רגעים שקשה לנו בחיים. קשה לנו אז. יכולה גם להשתלט עצבות אז בזמנים האלו. מתפתחים כל מיני כוחות, הופעות, כל מיני רגשות נפשיים שאנחנו קוראים להם. כעס, פחד, עצבות, כן? חוסר אונים, וכן הלאה וכן הלאה. כל השמות האלו, כן? הם שמות שמתארים לנו את זוויות החשיכה. הכל לפי רמת ההחשכה שפוקדת אותנו בשעות שאנחנו חולפים על פתחי בתי עבודה זרה. באופן כללי. עבודה זרה למדרגותיה. עבודה זרה למדרגותיה. עבודה זרה זה גם יכול להיות, אגב, פתחי עבודה זרה זה יכול להיות, פתחי עבודה זרה זה יכול להיות אפילו לשבת במושב ליצים, או לעמוד בדרך התאי, לא, זה יכול להיות דקויות. זה יכול להיות אפילו חבר שאתה, אתה מדבר איתו, ושפת הדיבור שלכם היא שפה, שלוקה בחסר. לוקה בחסר. יש בה סמנים של חוסר אצילות נפש, חוסר כבוד לזולה. השפה, השפה, הדיבור זה דבר עוצמתי, צריך להבין. זאת אומרת, פתחי עבודה זרה זה יכול להיות סתם איזה לוק של דיבור. זה יכול להיות תיבה. זה יכול להיות משפט. אופ, לא, אתה צריך להיות ערני. כן? אתה פוגש את המשפט הזה, את האנרגיה שהוא קומס בתוכו, כן? שהוא צופן בתוכו. האנרגיה הזו יכולה להיות אנרגיה פירודית. שהיא כולה לקוחה, כן? זה כמו ביופסיה שהיא לוקחה מהרקמה של התדר החושי, כן? האדם הזה שם מדבר. יש בתוך הדיבור שלו אנרגיה. מאיפה זה לקוח? עכשיו אתה שומע. האוזן שומעת, הלב, זה זורם ללב, וזה מתחיל להרבל בתוך הקדרה הפנימית. כמו שאמרנו, או שזה מחזק בך את התדר החושי, כן? שזה תדר רוחני. אז כדאי, אולי יותר, כן? להשתדל באמת לעדן את הדברים, לעדן את הדיבורים, ואין שום בעיה, אפשר לזרום, הכל בסדר. אנחנו מאוד אוהבים הומור, אין שום בעיה. אבל זה צריך להיות הומור שאין בו ליצנות, שאין בו לשון הרע, שאין בו שקר, זה צריך להיות. הוא אומר, אין שום בעיה עם הומור. הומור זה מהחוץ, צריך להתקיים בו שלוש תנאים. שלוש תנאים, כן? בדרך כלל. שלוש תנאים שאמרנו עכשיו. אם יש לו שלוש התנאים האלו, אין לו שלוש תנאים, כן? נקי בהם, זה בסדר גמור. אנחנו זורמים, אין שום בעיה. זורמים, אוהבים לצחוק, בסדר גמור. החיים הטבעיים זה דבר נהדר. דבר נהדר. כן? ערוץ הטבע הוא יכול לזרום לו בכיף, אין שום בעיה. אבל כל עוד זה באמת לא, לא מפתח, נקרא לזה, כן? לא מפתח איזשהו, הייתי אומר, הגזמה, כן? וחוסר הזדקקות לתדר רוחני שמנחה אותו. הומור בשירות התורה. לא חסר אינשי בדיחי בעולם התורה. לא חסר תלמידי חמים שיש להם חוש הומור. אין שום בעיה. אבל נשים לב ונראה את ההומור שלהם, אנחנו נראה שההומור שלהם גורם לליבנו להתחדד ולהיפתח לדברי תורה, ולא הפוך. כן? הומור זה דבר נפלא, יוצא מגדר רגיל. באמצעות הומור אפשר לדלג 10 עולמות במכה אחת. זה לא יאומן מה זה הומור. הומור זה יש לו כוח עצום לפתוח לבבות. ותלמידי חיים גדולים היו משתמשים בהומור כחלק מצורת הכנות ללמידה. כך סופר לרבה, כן, שהיה אומר מילתא דבדיחותא, כן, לפני לימודו כדי לפתוח את ליבות התלמידים. ראיתי גם את הרב, שמעתי גם את הרב הרוש, שהוא פותח בבדיחה. מישהו שמע? 3 אנשים נסעו במעלית. הגיעו לקומה רביעית, אמר אחד, הוא מתחיל לצחוק בעצמו, כולם צוחקים, צוחקים, וכולם צוחקים מסביב. טוב, מתחילים ללמוד עכשיו את הפסקן. כולם מבסוטים, רחבי לב, יוצאים מגד הרגיל. כן, יוצאים מגד הרגיל, שום בעיה. ספר איזו בדיחה שנורא הצחיק אותי בשעתה, ושכחתי אותה כרגע. איזו אישה אחת שהיה לה פה עגיל, אז בעלה הוריד לה איזה עם עשור, לא יודע, מי שנה בדיחה, יש איזו בדיחה, אני לא זוכר את הבדיחה כבר. לא רוצה, כן, כבר לא זוכר. כל כך צחקתי מזה, אחרי זה, אפשר, שמעתי בכיף, זה יכול להקשיב, זה הלב פתוח. הומור זה דבר מדהים. אפשר לחצות 2000 שנות אור עם הומור. כן? לדלג על תהומות, מרחקים עצומים, שלא יכולת באופן אחר, בהומור אחד קטן. אתה יכול להביא בני אדם למדרגות עצומות, ממש. כן.
מה ההבדל בין הומור לליצנות בדיוק?
ההומור הוא, מה שעושה הומור, או נגיד קודם כל מה עושה ליצנות, מכלל לב, אתה למד הן. כן, מה שעושה ליצנות היא היא צוחקת על הטוב. היא צוחקת על הטוב. היא מציגה את הטוב בצורה נלעגת. כן? מדבר עתק על צדיק בגאווה. זאת אומרת, להסתכל על תלמיד חכם, להסתכל על צדיק, תראה איך הוא נראה. זאת אומרת, לקחת את הצד המגוחך שבמציאות, הצד שמסתכלים עליו בצורה פירודית, פרט, לקחת פרט אחד וללעוג עליו. הליצנות היא מתמחת, כן? ולהסתכל על המציאות, לא במכלול. להסתכל על העכביש, לא במכלול. להסתכל על הצד המגעיל שבעכביש, בלי לראות את מכלול החיה הזו. כשמסתכלים על מכלול של העכביש כולו, אי אפשר שלא להתפעל. כשמסתכלים רק על השערות שברגליים שלו, האמת שזה קצת מגעיל. אבל אם יודעים שהסערות האלה, כל אחד מהם, זה בעצם חיישן. אם יודעים את זה. אם יודעים שהבליטות המכוערות שבקריש הלימוני, שיש לו כאלו כמה עשרות בגוף שלו, יודעים שכל אחד מהם זה בעצם חוש. כן? זה, 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 זה בעצם איזשהו איבר חישה. אומרים, בואי נה, איזה דבר מדהים. הוא יכול להריח טיפת דם אחד בבריכה אולימפית. בזכות מה? בזכות חיישני, כן? הלורינצי האלו. זה גילה איזה חוקר בשם לורינצי. הוא גילה, בזכות זה, ולא רק זה, יש לו עוד כל מיני אמצעים. הוא חמוש בכזה ארסנל של יכולת חישה, הוא מסוגל להריח טיפה דם אחת בודדת בבריכה אולימפית. דבר מדהים. או, אם זה הבליטות שלו, אני לא אתלוצץ לעולם על הבליטות האלו. אני אזהר מהם. כן? יש לו יכולות גדולות מאוד. אתה צריך להסתכל, מה עושה הליצן? זה בדיוק מה שעושה. הליצן לוקח פרט, מבודד אותו מהמערכת, ואז ממילא יש לו אפשרות ללעוג עליו. כן? מה עושה קורח בדברי הליצנות שלו? הוא לוקח את משה רבינו, הוא לוקח את המתנות שמשה מקבל כלוי, ככהן, כן, לקח לעצמו את הכהונה, לקח לעצמו את המלכות. הוא לוקח את העובדה שמשה הוא מלך, אבל לא מסתכל על ההקשר המלא, למה הוא מלך? אם באמת אני מסתכל רק על העובדה שהוא מלך, אני כבר מכאן הכל פתוח לבוא ולומר, לקח לעצמו את המלכות, לקח לעצמו את הכהונה, נתן לאחיו. אתה מבין? ככה עושים. הרבה פעמים. כן? ההומור, או הבדיחות, מה שנקרא, זה בדיוק הפוך. זה מתוך המבט הכללי לצחוק על הרע. כי במבט הכללי, הרע הוא מגוחך. במבט הכללי, אין לרע ממשות בכלל. זה הליצנות. אותם האינשי בדיחי שהיו במסכת מגילה, נו? אותם האנשים הבדחניים שעומדים ברחובה של עיר ומבדחים את האנשים שמה, ורבי ישוע בן לוי, נדמה לי זה היה שמו של האמורה הזה, רבי ישוע בן לוי, שהוא שאל את אליהו הנביא, אליהו הנביא היה רגיל אצל רבי ישוע בן לוי, היה רגיל אצלו. פעם אחת הוא אמר, אליהו, תעשה לי טובה. תראה לי מי בני העולם הבא בעולם הזה. אני רוצה לדעת מי בני העולם הבא, אבל בשעה שהם עדיין בעולם הזה. אמר לו, אתה רואה שם? מסתכל. הוא מסתכל, רואה איזה מופע סטנדאפ קומדי. עומדים שם שני ליצנים כביכול. וכולם מסביב, אתם מחזיקים את הבטן, צוחקים. והוא אומר, השניים האלה שמצחיקים אותם זה בני העולם הבא. מה? איך יכול להיות? אני חשבתי עם מישהו עם כפות ארוכות, כפותה, ככה עם מיל ארוך, פתאום מצביע על איזה שני חבר'ה שם, אלוף של לבושים בחולצות משובצות, וסנדלים תנחיות. מצחיקים את בני אדם. הם בני העולם הבא. הוא אמר, אני אלך ויראה. הוא הלך. במרכז, שני אנשים, מסביב. עומדים שם איזה 100 איש, יותר אפילו. וצוחקים, צוחקים. אחרי שנגמר המופע, רבי ישוע בן לוי קרא להם הצידה. חבר'ה, תגידו לי, מה אתם עושים? רוצה להבין, מה הם עושים? אמרו לו, אנחנו מבדחים אנשים עצובים. במילים אחרות, במילים אחרות, אנחנו, איך אומרים? אנחנו, איך זה? יועצים עסקיים. תחשבו על הדוגמה הבאה. יש לאדם אדמות. הוא לא יודע מה לעשות איתם. הוא קורא לי יועץ עסקי. היועץ עסקי אומר לו, תראה, המכלול של הנחלות שיש לך, כן? המכלול. אפשר לעשות איתם א', ב', ג', ד', ה'. בעל הבית לא יודע זה בכלל. לא יודע מה עושים עם חתיכת אדמה. לא יודע. בית כבר יש לו. כן? מה יכול לעשות עם כל שאר אדמות? בא יועץ עסקי, מראה לו את המערכת כולה. בהתחלה הוא חושב שאין לו מה לעשות עם זה. הוא באמת לא יודע מה לעשות עם זה. יש איזו תוכנית נקראת היסטוריה למחירה. היסטוריה למחירה. מה זה היסטוריה למחירה? אנשים באים עם פריטים שלכאורה נראים חסרי ערך חלוטין. הוא בא עם כפתור. מהתקופה, זה נדע של מלחמת העצמאות של ארצות הברית. כפתור. זה כפתור של מעיל. הוא בא עם הכפתור, ועם עוד איזה כפתור של החפת פה, של השרבול. הוא מגיע לזה אל חנות כזו. מסתכלים, בא לחנות, מסתכל על הפריט ואומר, תשמע, יש פה משהו מעניין. אני לא יכול להעריך את המחיר של הדבר הזה. אני לא מומחה לדבר הזה, אבל אני אזמין את ידידי שיחווה דעתו. נכנס המומחה לענייני, כן? כל מיני פריטים עתיקים, מיוחד מהתקופה ההיא. כן? מה השאלה? מה השאלה? בבקשה, תסתכל על שני הכפתורים האלו. מסתכל על שני הכפתורים, שם איזה כזה מין כזה, תוקע פה, איזה מסתכל פה, מסתכל שם, שפשף פה, ביט, מלקק פה עם הלשון, איזה? אם כן, רבותיי, הכפתור הזה, 14,000 דולר, במחירה פומבית. הכפתור השני עוד מעניין יותר, לא פחות ולא יותר, הוא שייך לסדרת כפתורים, שיוצרה בשנת 1914, איזה לשם? 1880, כן? בייצור מצומצם מוגבל, יוצרו 10 כאלו בלבד. הוא היה שייך הכפתור הזה למעילים שלבשו, כן? אנשי החצר של שר חשוב. לא מוכר להיות פריט כזה בעולם שנשאר. אני מעריך אותו במחירה פומבית ב-120,000 דולר. בוינה, לא יאומן. בעל הכפתורים האלה שירס זה מסבתא שלו, הוא רצה לפנות את המרתף של סבתא, כל מה שהיא שמרה שמה, הוא פשוט עשה ניקיון, והוא ראה את שני הכפתורים, החליט לשאול. פתאום הוא יוצא משם, כמה זה יצא לנו? 120 ועוד 14, פילף להם. מסתכל בעל החנות על בעל הכפתורים ואומר לו, כמה אתה רוצה על זה? אז בעל הכפתורים מסתכל על האומן, על המומחה, כמה שהוא אמר. מסתכל בעל החנות על בעל הכפתורים, לא תקבל את הסכום הזה. ומתחיל מסע ומתן, לא משנה. אז במקום לקבל 134,000 דולר, הוא מקבל בסוף 90,000. אז בעל החנות ירוויח גם, הוא ימכור את זה, ירוויח כמה? 4,000, 5,000 דולר, כדאי לו לקנות את זה. וזה יקנה בטוח, כי כמה מומחים, כמה אספנים מחכים רק לכפתורים האלו. זה ימוכר תוך טק טק טק, תוך שלושה ימים, אופ, זה נמכר מיד. היה יוצא באינטרנט, שני כפתורים בתקופה כזו וכזו, פרח, על המקום. זה רק לא, הודעה רק נשלחת, כבר הוא מקבל טוקבק מיד פנימה. כן? קונים את זה מיד. אין לו בעיה. אבל מה הרעיון? הרעיון של הליצנות, הרעיון של ההומור החיובי, הבדיחותה, כן? אותם שני אנשים, מה שהם עשו, מבטחים אנשים עצובים, הם יראו לאנשים דרך ההומור את המכלול. יראו להם את המכלול. מסופר לאחד, שהיה לו קצת קשיים בחיים, אז הוא שלח מכתב לרבו ואמר לו, תראה הרב, יש לי בית קטן, כן? אישה ו-14 ילדים, והתחיל לתאר לו את כל מה שיש לו. ואחרי זה התחיל להגיד מה שאין לו. אמר לו הרב, שומעות אוזניך מה פיך מדבר? יש לך אישה, יש לך ילדים, יש לך בית, יש לך פרנסה, אתה אפילו בריא, כן? אבל חסר לו כמה דברים, לא משנה, חסר לו כמה דברים. שומעות אוזניך מה שפיך מדבר? אין לי בעיה להתייחס לחסרונות שלך, אבל קודם כל אתה תתייחס למכלל. אחרי זה אני מבטיח לך שתודה לקדוש ברוך הוא מה שיש לך, גם מה שאין לך, ישמח אותך. באו לרבי לוי יצחק מברדיצ'ב, אמרו לו, תגיד, הרב, הוא היה בעל ייסורים גדול, אתה סובל בחיים? אני סובל? אני סובל? נו, אבל יודעים שהוא עני מאוד, יודעים ש... כן, אבל מה עם הפרנסה? אני סובל? פתאום, לא סובל. הבדיחותה, הערך שלה והאיכות שלה נמדדת לפי אותה המידה, שהיא מעוררת את המבט הכללי של האדם. זה יכול להיות הומור טוב וחביב, שגורם לפתיחת הלב, והלב זה האיבר הכללי שבאדם, פותח אותנו לתפוס מרחב. הבדיחה של הרב ארוש, כן? שהוא מספר אותה, זה עוזר לאיבר הכללי שלנו, שזה הלב, להיפתח. ואז אני יכול להקשיב מה אתה אומר. אני לא שומע רק מילה אחת שלך, או לא רק שתי משפטים. אני קולט את כולך. כשאני קולט את כולך, אני גם אוהב אותך. למה אנחנו מפתחים לפעמים רגשות שליליים כלפי בני אדם? כי אנחנו רואים אפס קצהו של הזולת. זו השיטה הבלעמית. השיטה הבולעת. החור שחור שבולע את האור. הוא בולע אור. הליצנות היא בולעת את האור. והיא מציגה את החור שחור. את הצד השחור שבמציאות. אז אנחנו יכולים להסתכל על מישהו. ולהרשות לעצמנו לחוש כלפיו הרגשה של ניכור. כי אפס קצהו ראינו. ולא את כולו. לא ראינו את כולו. אנחנו צריכים לחקור אותו. אנחנו צריכים לראות את כולו, כמה שאפשר. ההומור הטוב, מצד התוכן שלו, ומצד הפעולה שלו, יש הומור שעניינו זה מליצה, שעוזרת לי לראות את העולם בצורה כללית. מצד התוכן של ההומור, הוא מציג לי תפיסה כללית בצורה הומוריסטית, וסתם הומור טוב, הוא פותח, הוא מקיץ את הלב מתרדמתו, ונותן לי את המבט. כן? כתוב שמלאכים באומות העולם ביום הולדתם, הם חוננים את האסירים. כן? כתוב אחד בעלי המוסר שהמנהג הזה של המלאכים לחנון אסירים ביום הולדתם זה מכיוון שליבם רחב למחול למי שפשע נגדם, אז ביום הולדתם. זה הם שמחים על זה, לא משנה, זה לא יודע אם זה בדיוק דוגמה טובה, איזה מלאכים כבר מדובר. אבל יש מצבים שליבו של אדם הוא רחב כדי להכיל, ואז הוא מסוגל לאהוב את מה שהוא שנה אתמול, הוא אוהב היום. כי ליבו רחב. ויש תפקיד גדול, השפעה עצומה להומור, לחולל את ה... את המבט הכללי הזה. אין מצד תוכנו של הומור טוב, כן? ואין מצד הפעולה שהוא פועל על הלב שלנו. אנשים אוהבים לצחוק. למה אנשים אוהבים לצחוק? מוצא סיבה שרבי נחמן אומר בסיפור המעשיות, שהיום צחק על הלילה. והיה כל הצחוק הולך מסוף העולם ועד סופו. למה אנשים אוהבים לצחוק? כי יש באדם נטייה פנימית, הנשמה אגב היא נשמה צוחקת, כן? יצחק שכולו נשמה, איך הוא קרוי? יצחק על שם הצחוק, הוא כולו נשמה. כי יצחק מצד האמת הוא לא חי. במציאות פיזית, כן? הרי הוא נעקד, הוא היה אמור להיעקד. הוא כולו נשמה, יצחק הוא נשמה, זה דבר ידוע. כל ההנהגה עם יצחק היא הנהגה ניסית. הוא נשמה יצחק. איך קרוי הנשמה? צחוק. צחוק. זה יצחק שקרוי יצחק, כן? על שם הנשמה, זה יצחק שמצחק את רבקה אשתו. מה זה מצחק את רבקה אשתו? הקשר בין יצחק ורבקה הוא קשר נשמתי לחלוטין. המפגש ביניהם זה מפגש של צחוק. זה מפגש כל כך פנימי ועמוק. זה פלאי פלאים. האדם מחפש לצחוק כי האדם רוצה לצחוק על הרע. אבל הרבה פעמים יצר הרע לוקח את הכוח המופלא והאדיר הזה, ומשתמש בו כדי לצחוק על הטוב. אז יש בעיה. כי כשהצחוק הוא צוחק, הוא פועל. הוא פועל. בצורתו החיובית, הוא מעמיק את גבולות הטוב. בצורתו השלילית, חלילה, הוא נותן כוח עצום לרע לצחוק על הטוב. להוציא לשון הרע על הטוב. לבוא ולומר על אנשים שמדקדקים בהלכות, ותורכים בלימוד התורה, ומשתדלים באמת להשתפר. תסתכל טעות, תראה טוב. זה בעיה. אנחנו מתלוצצים על מציאות חיובית בעולם, על פרטים חיובים, זה סימן לא טוב. סימן לא טוב. אנחנו צריכים לפאר את הטוב, זה מידת התפארת. מידת התפארת בנפש, זה היכולת לפאר את הטוב. ולא לצחוק על זה שאני יודע מה שיש פה בבית המדרש אלף סוגי כיסאות, יש צבע כזה וצבע כזה וגדלים שונים. לא לצחוק. אולי זה צריך שיפור, יכול להיות. לא בטוח שפה צריך להיות ערימות של כיסאות. לא בטוח, את האמת אני אמר לכם. אבל קודם כל, בואו נפאר את המציאות שיש פה בית מדרש, יש פה חדר לימוד, יש פה שולחן. נכון, אתם שואלים אותי, שולחנות יכולים להיות ודאי יותר מפוארים. ודאי, ודאי. אבל לא לצחוק על זה. להיכנס לעמוד בפתח, להסתכל בגלל, נו, תראה איזה שולחן בכיסאות, שלום, אני לא למד תורה. לא, אף אחד לא עושה את זה פה. אבל רק דוגמה, בוטה כמובן. אבל תחשבו, כן? במציאות חיינו, שאנחנו נפגשים עם מציאויות ותופעות, מהי התגובה הראשונית? פאר? כן? או פער? האם אני מפאר או מרגיש את הפער, את הסלידה, את התחייה? לאט לאט. לא להתלוצץ על הדבר, כן? כי אחרת זה יכול לקבוע יחס נפשי שאולי לא יחזיר אותי לאותו מקום, לפחות בשנים הקרובות. אני לא אחזור לאותו מקום, כן?
אתה עוד שאלה?
כן, כן.
הרב בניר כותב שאסור ללכת למופע סטנדאפ שלו. עכשיו אם זה בן אדם שבאמת המופע סטנדאפ שלו זה כאילו א' זה בן אדם יראה שמיים ב' זה משהו מוסרי שמנסה להעביר, אז זה בסדר?
השאלה היא, התשובה שלה הזו היא, הייתי אומר, מה שנקרא הזהירות לפני המעשה והזהירות אחריו. הזהירות לפני המעשה זה לשאול את עצמי, לפי הפרסום של התוכניה, קצת ללמוד על איש, מאיפה הוא בא, מאיזה בית מדרש הוא בא, מה הדיבורים שלו. היום זה לא בעיה, אתה פשוט מקליד. יאיר אורבך, פאק. זה, לא, פאק. אתה רואה, עכשיו, זה נקרא זהירות שלפני. אם אתה רואה שאיש הוא אדם אחראי, התבטאויות אחראיות, אתה שומע פידבקים, כן, וכן הלאה, אתה מחליט, האם אני הולך או לא. אם כבר הלכת, אתה שואל את עצמך אחרי המופע, האם אחרי המופע אתה פותח את הגמרא בשמחה, או שמשום מה אתה מרגיש איזה לאות פנימית, ואובדן הטעם, הטעם, חוש הטעם פה, הוא נפגם, בלוטות הטעם נפגמו, אתה לא מרגיש כבר את אותה התלהבות בלימוד דברי תורה, איך אתה מרגיש? אתה מתייחס יפה לאשתך, אתה מתייחס יפה לזולת, פתאום אתה נהפך יותר ליצן, פתאום אתה... זה אחרי המעשה, נקרא את זה. כן? האמת שיש גם בעת המעשה. יש גם בעת המעשה. פעם יצא לי להיות באיזשהו סרט, כן? מטעם תפקידי בבית הספר, לקחו את כל התלמידים איזה ספר, סרט חינוכי, כן? בסדר, סרט שעל פניו, כותרת שלו, סרט חינוכי, לא משנה, לא להגיד את השם, סרט כרגע. והלכתי עם כולם, זה היה יום בית ספרי, שכרו אולם בירושלים, אולם קולנוע, וכל החבר'ה נכנסו, 500 תלמידים, אני יודע גם, כולם, כל הכיתות, כל המורים, כולם. נכנסנו. בסדר. סרט מתחיל. קודם כל זה הפקה הוליוודית, זה דבר ראשון. זה סרט שהופק בהוליווד, זה לא סרט ש... כן? בית הרב הפיקו, כן? או ערוץ אורות, כן? קולנוע כהלכה. לא, זה סרט הוליוודי. סרט הוליוודי שמשחזר אירוע היסטורי משמעותי מאוד אגב. משמעותי מאוד. רשימת שינדלר, קיצור. משמעותי מאוד. אני לא ידעתי את האותיות הקטנות של הסרט הזה. לא ידעתי את האותיות הקטנות. רשימת שינדלר, ידוע. כן? גוי חביב, חסיד אומות העולם, שכל מה שהיה כואב לו, שהוא ראה את הרכבות, הטרנספר, עושות את דרכם למחנות ההשמדה, כן? אתם זוכרים את הסצנה האחרונה בסוף הסרט, כן? איך הוא... אוי, נשאר לי עוד צמיד זהב וליד. למה לא נתתי אותו? ואז צמיד זהב, 100 יהודים. עוד זה, 200 יהודים. והוא כואב לו שלא הצליח לעשות הסחר מחר עם, עם, עם הרוצחים האלו, ולהציל עוד כמה יהודים. דבר אדיר. בכל קנה מידה, סיפור העלילה הוא מופלא. אבל שדבר נעשה ונרקח בהוליווד, הוא חייב לרתק אליו מיליוני צופים. ופה מתחילה הפשרה, פה מתחילה הזליגה לכל מיני מופעים קולנועיים, קולנועיים פירוטכניים, במראות, בדיבורים. אתה אדם שרוצה לקדש את עצמך, ואתה נכנס, ואני יושב עם התלמידים, ומתחיל, סצנה ראשונה, סצנה שנייה, בסדר, אתה מנסה להגביר את הצד הטוב, לצד הפחות טוב, עד שבשלב מסוים, לא יכולנו יותר. תתחיל להפנות את הפנים, מסתכל שמאלי, זה לא יפה, זה לא מכובד, זה גם לא, אתה לא משוחרר, חולי. קמתי והלכתי. שאל אותי, מנהל, למה אני קם והולך? נדבר על זה בבית הספר. שוחחנו על זה, שוחחנו מה ששוחחנו. אותו מנהל אמר לי שלפי תפיסת עולמו, כן, אפילו יש מקום לחינוך של בנים ובנות, לכתחילה, בגילים אפילו מבוגרים. יש דברים שבנים לא יכולים ללמוד, אלא בחברה מעורבת. הוא ירצה לי את תפיסת עולמו. הבנתי גם למה הוא קבל עליי שעזבתי את הסרט. לא משנה, בסדר. אז תגידו, הייתי חלש בחינה נפשית. מה יש? מה הבעיה? אין לך קיבה שמסוגלת להקל? לא צריך בשביל זה ארבע קיבות. לא צריך להיות איזה משהו מיוחד כדי להקל. זה הרגול, מה קרה? כולם ישבו ואתה הלכת. מה לעשות שאני רגיש? מה לעשות שאני מרגיש שהפרטים האלה רוצים להתנקש בנפשי? כן? אני לא מוכן, אני עובד קשה כדי לרכוש הרגשות אציליות, תיאוריות. דבר כזה יכול לפגום לי בהרגשה הזו. אני עובד על הרגשה כזו שבוע ימים. שבוע ימים אני עובד כדי להוציא טיפת הרגשה טובה. וזה שבוע ימים שמתחילים בשעה 6 בבוקר, או 5:30 בבוקר, עד 10 בלילה. אני עובד קשה. עכשיו אתה רוצה ברגע אחד, אני, אופ, יאבד דקוי. לא רוצה. אם לא הייתי עובד ועמל להשיג את הרגשות האלו, זה קטן עליי סרט כזה. קטן עליי. אפילו אתה יכול ליהנות בו. אפילו ליהנות. יחד איתן, אני לא מוותר על המסרים. אני לא מוותר. לא מוותר על המסרים של הסרט הזה. יש בו מסרים יוצאים מגד הרגיל, ואני מרבה גם להביא אותם מדי פעם, כן? עד השלב שבו ראיתי. מרבה להביא אותם. כן? בשיעורי מוסר, כן? זה דוגמאות נפלאות, זה משלים נמרצים. בסדר גמור, עושה לקדש את, את מה שראיתי. לכן, זה צריך להיות נקודת המבחן. הזהירות שלפני, אם כבר נכנסת בזמן ואחרי. כן? והמדד הוא עד כמה הרשמים האלו, כן? של הבידור וכל דבר אחר, באמת שירת את התדר החושי, את הראייה הכללית, את היכולת להתבונן, כן, על המציאות במבט, עין בעין, מה שנקרא, לכוון את העין האנושית מול העין האלוקית. איך אתה מביט על הזולת, איך אתה מביט על גאולת ישראל, האם אתה מקטר על הממשלה, אתה מקטר על כל התהליכים האלו, ורואה בזה, כן, מעשה שטן ולא התחלת את הגאולה. זה הדברים, אפשר לבחון את זה באלף אחד אופנים. מאוד מאוד פשוט, מאוד פשוט. כן? הנה, דבר פשוט. כל אחד יכול, יש לו ערכה ביתית, יכול להשתמש בה, לבדוק את עצמו במצבים האלה. אני לא אומר שכל, לא אומר שעכשיו אנחנו צריכים לסגור את עצמם, ודאי שלא. אם הבנתם מדבריי, כן, שלא, זה מסתכל פה, מסתכל ש... לא, זה טעות. ודאי שזה טעות. קודם כל, אנחנו לא צדיקים כאלו. לא צדיקים כאלו. לא צדיקים כאלו. לא נסמא את עינינו כרב ששת, ולא נשמור את עינינו בתוך דלת אמות, ולא נסמא. זה לא שייך. אנחנו מתקדמים לפי מדרגתנו, אנחנו מנסים, אנחנו באים לידי ניסיון הרבה פעמים, כן? אנחנו נפגשים עם מציאויות שמאמתות אותנו, כן? עם חוויות מורכבות, אבל אנחנו צריכים לשאוף למקום הזה, לשאוף למקום, להגיע למצב שכאשר אני אראה, כן? את רשעי ישראל, אני נפגש איתם, אני מביט בפרצופם, אבל אני רואה פנימה, אני נפגש עם החזות החיצונית שלהם, אבל אני רואה את כל המראה כולו, ואז אני לא צריך להימנע ולהסתכל. המניעה מההסתכלות היא בשלבים הנמוכים והראשוניים, שעדיין המציאות ניצבת לנגד עיניי פירוד מפורדת. חלקים חלקים, צו לצו, צו לצו. אז אני צריך להיזהר ממפגשים מסוימים, כי הם יכולים להפיל אותי. וככל שהמבט הכללי הולך ומשתכלל, אני יכול לחזור לחבריי מן העבר. אני יכול להיפגש איתם. אני לא ייפגש איתם בבר. אני לא רב גרוסמן. אני לא יכול לשבת בתוך פטריית האשן של דיסקוטק חוף התחלת בטבריה. הוא יכול לעשות את זה. והוא לא ניזוק מזה. הוא מעלה את עצמו ומעלה אותם. אני לא יישב באמצע הרחבת הריקודים, כן, של החוף השקט בטבריה, מוקף בבני תשחורת ובנות תשחורת בלבושים ש, כן, כל אחד מעלה בדעתו איך זה נראה, בתוך כל האשן הזה. אני לא אעשה זה. כי שם תהיה קבורתי. יוציאו אותי משם אפר ואפר, על הלונקה יוציאו אותי משם. הרב גרוסמן שרואה לפני ולפנים, מה זה הסיגריה הזו בשבילו? זה השן הקטורת הסיגריה הזו בשבילו. זה לא הבעיה בשבילו. אני מסוגל להתמודד עם דברים אחרים. אני יכול להתמודד עם דברים אחרים. יכול להתמודד. לא מפחד לצאת לרחוב, לא מפחד לדבר עם אחן ואני פה, עם הקיוסק פה, לא מפחד לדבר עם קרובים. בסדר גמור, יש דברים שאני יכול. יש דברים שאני לא יכול. אני לא שם מדי. אבל לא קולט עצמי, חס ושלום. לא קולט עצמי. שלא תבינו פה שאנחנו צריכים... לא אמרנו את זה. אני כבר לך, לידע, הנה יש בנפשי, כל אחד צריך לדעת. לב יודע מרת נפשו. כן, אמר רב בנימין הרלינג, זיכרונו לברכה פעם. לב יודע רמת נפשו. כל אחד צריך לדעת את רמת נפשו. לאן להיכנס, לאן לא להיכנס. אתה לא יכול להיות טייס F-15. אז לא תהיה טייס F-15. מה לך ולזה? אתה תהיה, תנהג במכונית, כן? יש אדם שגם מכונית לא יכול. אולי באופניים, יש אדם שיכול עם שתלת אופן, יש אדם עם שתי גלגלים. כל אחד לפי מדרגתו. אבל למה להיכנס למציאות שאני לא אצא מנה? כן? שלם, אצא מנה נפגע. לא להיכנס. כל אחד בוחר את הזירות שלו, לפי הרמה הנפשית שלו. זה הכלל. גם בסוגיה הזו שאנחנו מדברים לה כאן. כן? לא להעצים את הקונפליקט בין שני הכוחות האלה בתוכנו, ובדי ובדי שלא לתת יד לתדר החושי שיגדל ויגדל. כן.
כחינוך פרטי אני מבין את הנקודה. אם כחינוך כללי, שהאישית לפחות, יש תמיד את הפחד של להיות מצד אחד חרדי, ומצד אחד לא להיות חילוני כמכון. ואני מרגיש התנגשות מאוד מאוד גדולה הרבה פעמים בכלי מה שאתה אומר. כי מופע סטנדאפ, לפחות בציור שלי או בחוויות שלי, יכול להיות הרבה פעמים הרבה פחות נורא מאשר שירות בצבא, שמבחינתנו הוא קודש ממש. והשירות הזה בצבא הרבה פעמים יכול להיות, יכול להוביל אותי כאדם שרוצה לבנות את נפשו בעולם של תורה, למקום ש... למרות שהמשימה היא לאומית.
כן.
להוריד אותי. להוריד אותי.
קודם כל, אף אחד לא אמר, כן, שזה שמבחינתנו זה דבר חשוב, אז כל אחד יכול להתגייס, וכל אחד יכול לשרת בכל מקום שהוא רוצה. עדיין שלא. עדיין שלא. שאלתי את גבר רב, רבי גבר רב, שאלתי אותו, ברעיון שעשיתי לו, שאלתי אותו, כן, הוא תפקיד גבוה בצבא וכן עליהם. מה עם הקונפליקט? מה עם המאבקים של החייל הדתי המאמין? בתוך מקומות שאתה שירת. עכשיו, הוא לא שירת בהסדר, הוא שירת, שירת בכלל צהל, כמו שכן, שירת במציאות מורכבת חברתית. אז הוא מסתכל ואומר לי, לא מידה של השכה, לא, לא. אני יכול לחזור אליה שוב. מה? לא, לא, הבנתי מה שאתה, שמעתי את המילים. קונפליקט? קונפליקט? זה רק מעשיר אותי בחוויה כלל ישראלית? רק ללמוד אמונה? רק ללמוד מה זה יהודי? התחיל להגיד לדברים שהוא למד, כן? מהחיילים, זה, דברים נפלאים. תראה מה הוא ראה. אז מי שלא מסוגל לראות דבר כזה, אין לו מה לעשות במקומות שהוא היה. הוא יכול ללכת להסדר, לחל חרדי, מקומות שמורים, ועדיין הוא שרת בצבא. עדיין הוא מפגש עם הנגנון המופלא הזה וכן הלאה. אנחנו רואים את המאבקים שיש לטובתם של חיילים דתיים, כן? אין מבחינת כשרות, אין מבחינת... תרבות יחידתית וכולי, בנים, כולי, בנות, אנחנו רואים, אלו אנשים שצריכים יותר שמירה, ויחד עם זה רוצים לשרת את צהל. אנחנו רואים שזה לא כך פשוט. אז גם בזה יש גדרים. זה לא שבצבא אין גדרים, כן? והסטנדאפ קומדי זה הדבר ש... גם פה יש גדרים. כדי שנוכל באמת למצות את החיוב שבמפגש עם כלל ישראל, אנחנו צריכים גם לדעת המדרגה שלנו. כן? על הסקאלה הזו, מגבר רב ועד, כן? אחרון. זה שהוא צריך לשרת במקום שמור מכל משמר. אסור לסטות בכיהוז זה מהקוד הדתי לטובתו ולמענו. בסדר. העיקר יתפוס לעיקרנו. הרבה פרטים אמרנו פה, צריכים לעצור. בשם, בשם.